צהריים טובים לכולם. אנחנו מתחילים נושא חדש, חצי חדש, כך שגם מי שהיה חסר יכול להיכנס לעניינים. אנחנו מתחילים את מידת הטהרה, פרק ט"ז במסילת ישרים. כאשר אנחנו נמצאים, רק נמקם את המקום שבו אנחנו נמצאים, כי הוא חשוב להבנת העין, פרק ט"ז, אנחנו נמצאים בחטיבה השנייה של מסילת ישרים, שהחטיבה הראשונה שעסקנו בה זה היה הצדיק, החטיבה השנייה זה החסיד, והחטיבה השלישית זה הקדושה. כל חטיבה כזאת מתחלקת לשלוש חטיבות קטנות, תתי חלוקה של שלוש חטיבות קטנות, כאשר אותו עיקרון שיש בכללים, יש בפרטים. הזכרנו פעם אחת שעיקר הנושא של הצדיק זה התיקון של המעשים. הצדיק עסוק בלקיים בכל אורחות חייו, רמח איבריו ושסה גידיו, את קיום המצוות, רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. מתייחס לאיברים, לקיום המצוות בפועל, להתנהגות בעולם הזה. כל השער השני של החסידות עסוק בתיקון העולם הפנימי, הנפשי, תיקון הלב, תיקון ההרגשות, הרצונות, הדמיונות, שבעיקר נעסוק בזה בחסידות, אבל גם בטהרה כבר ניגע בזה. והשער הנושא השלישי, שזה הקדושה, הקדוש, הוא עסוק בתיקון הכוונות והמחשבות. כל אחת מהחלוקות הללו, כל אחת מהחלוקות הללו מחולקת גם כן לתתי חלוקה של שלוש, שהם על אותו העיקרון. בצדיק היה לנו הזהירות, הזריזות והנקיות. הזהירות הייתה בעיקר שמירה של כל המעשים שלנו שלא יגלשו לעולם הטומאה, לעולם החטא, לעולם העבירה. אדם צריך לשמור את המעשים, את לא ללכת על פי הרגלים, ללכת על פי השכל, אבל בעיקר שמירה מעשית. הזריזות שהיא פונה לקום עשה, היא הייתה על ידי כשאדם גורם לעצמו התלהבות פנימית, חשק, רצון לעשייה, הוא מעורר את הלב ואת החשק שלו. הנקיות שהערכנו בה הרבה, היא עסקה במודעות מוגברת לכל פרטי החיים של האדם, שלא ליפול לחטא שלא שמים לב אליו. לחיות במודעות מלאה לכל מה שאדם עושה. אותה חלוקה יש לנו גם בשער שלנו, בשער החסידות. הנושא הראשון שעסקנו בו זה היה מידת הפרישות, שהיא באה למנוע מהגוף להימשך אחר התענוגות המותרות, ומתוך התענוגות המותרות להגיע גם לדברים האסורים. כלומר, להגביל את הגוף, את המשיכות של הגוף, את הצדדים שנוגעים יותר לצד המעשי והצד הגלוי שלנו בחיים. הטהרה שבה אנחנו הולכים לעסוק עכשיו, היא עוסקת בתיקון של הלב. בתוך שער החסידות בתיקון של הלב, בואו תראו כולם איך מתחיל הרמח"ל את הפרק שלנו, בביאור מידת הטהרה. אומר הרמח"ל, הטהרה היא תיקון הלב והמחשבות. וזה הלשון מצאנו אצל דוד שאמר, לב טהור ברא לי אלוהים. כלומר, אנחנו עסוקים עכשיו בתיקון של הלב והמחשבות שקשורות עם הלב, שעוד מעט נדבר עליהם, הזיכוך של הלב שיהיה מוכן לקלוט לתוכו את האור של הנשמה. זה הנושא בכללי, עוד מעט נבהר אותו יותר, אבל זה הנושא הכללי של מידת הטהרה, איך לזכך את הלב שיהיה מכוון אל הנשמה, שיהיה כלי ראוי לקבל את הקדושה. אז נזכיר עכשיו לכבות פלאפונים, מי שעוד לא חיבה. החסידות שתבוא על גביה, שזה הנושא העיקרי של השער שלנו, אחרי שטיהרנו את הלב, אז נעסוק איך להגביר את האור של הנשמה שיוכל להתגלות בתוך הלב הטהור. זה הנושא. כלומר, קודם הפרישה מהמשיכות של הגוף, אחר כך הנושא שלנו עכשיו זה הזיכוך של הלב, התארה שלו, ואז תבוא החסידות אחרי ששני השלבים האלו נעשו, ותאיר את האור של הנשמה בתוך הלב. זה כבר יהיה הפן החיובי שהכלי ראוי לקבל אותו. הטהרה היא שער אל הקדושה. כלומר, יש לנו בעולם הזה, בעולם הרוחני, שני מושגים שהם סותרים. כולם מכירים. יש מושג שקוראים לו קדושה, ויש מושג שקוראים לו טומאה. טומאה וקדושה לא הולכים ביחד. הם סותרים אחד את השני. כל מקום שיש טומאה, הקדושה מסתלקת. כל מקום שאין טומאה, יכולה לשרות שם קדושה. איפה נכנסת הטהרה? הטהרה נכנסת באמצע. כלומר, הטהרה מסלקת את הטומאה, ועל ידי כך היא מאפשרת לקדושה לחול. המציאות של החול היא מציאות ריקה. כלומר, יש חלל של חול שיכולה לשרות בו או קדושה או טומאה. אבל מה? לא, הקדושה לא מסלקת את הטומאה. קדושה יכולה לשרות רק במקום שיש טהרה. הטהרה מסלקת את הטומאה, וכשיש טהרה, אז יכולה לחול הקדושה. התפקיד של הטהרה הוא לסלק את הטומאה בשביל לאפשר את הקיום של הקדושה. אבל, וזה האבל הגדול שבשביל זה הרמח"ל הולך פה לעשות שער שלם, הטהרה היא לא רק עניין שלילי שמסלק את הטומאה, אלא יש לה ערך חיובי מאוד גדול. יש לה לא רק שלילת הטומאה, אלא היא בונה בנו שייכות אל הקדושה. יש לה שני צדדים למטבע של הטהרה. מצד אחד היא מסלקת את הטומאה, ומצד שני, זה קשור לאותו עניין, עוד מעט אנחנו נברר את זה קצת, היא משייכת אותנו לקדושה. יוצרת בנו שייכות אל הקדושה, כדי שנוכל אחר כך לקבל אותה. ככל שיש יותר טהרה, יש יותר מוכנות, מסוגלות, לקלוט יותר קדושה, ויש בטהרה עצמה הרבה מאוד מדרגות. הרמח"ל יאמר בסוף הפרק שלנו, בסוף פרק ט"ז, שהמדרגות בין הצדיקים, שמוצאים בחז"ל מדרגות, הוא צדיק גדול, הוא יותר גדול, אומר הרמח"ל, המדרגות בין הצדיקים נקבעות לפי המדרגות במידת הטהרה. ככל שיש יותר טהרה לצדיק, כך נקבעת המדרגה שלו מקום יותר גבוה, כך הוא מסוגל לקלוט קדושה יותר גבוהה. זה לא כל כך בקדושה, זה יותר בטהרה. מכיוון שנוכל לומר כך, ואני חושב שזו הגדרה נכונה, הטהרה שייכת לכלי, לכלי שבנו שרוצה לקלוט. הקדושה שייכת לאור, לתוכן שנקלט בתוך הכלי. ככל שהכלי יותר מזוכח, יותר טהור, יותר יש לו שייכות לאורות יותר גדולים, כך יחולו בו. מצד הקדוש ברוך הוא, אין לו קמצנות. הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע בלי סוף. למה אנחנו לא כל כך מקבלים? כי אנחנו לא ראויים. הכלי שלנו קטן, פגום, לא מתאים, לא רוצה, לא מחובר לכיוון של הקדוש ברוך הוא. ככל שהכלי פתוח לעולם הקדושה, כך הוא יכול לקלוט בתוכו, לספוג בתוכו יותר קדושה. עכשיו, כשאני אומר כלי, וזה מאוד חשוב, כלי זה לא דווקא במובן הפשוט, כמו שאנחנו פרימים, כלי זה. כל דבר בעצם יכול להיות כלי. הלב יכול להיות כלי, המוח יכול להיות כלי. גם מחשבה יכולה להיות כלי, גם רצון. בעצם מבואר בכל הספרים שכל מדרגה, כל מדרגה גם של קדושה, היא כלי ביחס למדרגה שמעליה. כל מדרגה בעולם, כל דבר בעולם הוא כלי, לקלוט בתוכו את הדבר היותר גבוה ממנו שיוכל לחול בתוכו. הטהרה תמיד עוסקת בכלי, כלומר במדרגה שבה אנחנו נמצאים, לזכך אותה, לטהר אותה מטומאה ולבנות בשייכות לקדושה יותר גבוהה שתוכל לחול עליה. ולכן כמבוא להיכנס, אחרי שיש לנו את הפרישות שהתנתקנו מההשפעות של הגוף, מהמשיכות של הגוף, מהרצונות שלוקחים אותנו לכיוון לא חיובי, עכשיו צריך לבנות טהרה, כלומר שייכות אל רוממות, שייכות אל הנשמה, ואז תבוא מדרגת החסידות, ושם נלמד איך אפשר להגביר את העוצמה הנשמתית שבתוכנו. הזכרנו לפני כמה, אני חושב לפני חודש, בשיעור שדיברנו על חנוכה, איזשהו יסוד מאוד חשוב לענייננו, אני רוצה לחזור עליו. הזכרנו אז שהרבי מקוצק שאל שאלה פשוטה, שאנחנו מוצאים בכל התורה דבר מאוד מאוד מוזר. אנחנו מוצאים בתורה שאם אדם תמה נוגע בדבר טהור, בכלי טהור, מה קורה? הכלי נהיה תמה. למה לא קורה הפוך? אדם תמה נוגע בכלי טהור, האדם נהיה טהור. למה אנחנו תמיד רגילים, מישהו תמה נוגע במישהו טהור, הטהור נטמא. היה צריך להיות שהתמה נטהר. כך שואל הרבי מקוצק. מה? אומר הרבי מקוצק, אבל למה? אומר הרבי מקוצק, הסיבה שהטהור נטמא, בגלל שהמגע היה חיצוני. בחיצוניות לטומאה יש הרבה יותר כוח. כיוון שהמפגש בין הטומאה לטהרה היה במקום חיצוני, הטומאה מנצרת. כל הכוח של הטומאה זה החיצוניות. עוד מעט נברר את זה יותר. איך הטומאה מלשונה כן היא אוטמת אותנו. טומאה זה לשון אטימות, אוטמת אותנו מלהיפגש עם הפנים. אז לכן בזירה החיצונית הטומאה גוברת. אבל אומר הרבי מקוצק, אם המגע בין הטומאה לטהרה נמצא במקום פנימי, המפגש הוא פנימי, שם הטהרה גוברת על הטומאה. ניתן כמה דוגמאות פשוטות. טמא כשהוא נכנס למקווה, אז המקווה מתאר אותו, כי המגע של הטומאה והטהרה זה במקום פנימי. עוד בעד בהמשך נדבר קצת על המקווה. לא, הוא פנימי.
אולי בגלל שהמקום יותר גדול?
הטמא נטבל בתוך המקווה. המקווה עוטף... לא, עוד מעט אנחנו נדבר על המקווה עוד כמה דקות, נבין את זה. אבל רק נותן כמה דוגמאות שבהם אנחנו מוצאים עיקרון הפוך, שהטהרה גוברת על הטומאה. דוגמה נוספת יש, כתוב בחז"ל, אחד הטמאים הכי גדולים שיש לנו בתורה זה מצורה. חז"ל אומרים מצורה חשוב כמת, משולח מחוץ לשלוש מחנות. הוא נחשב אחד, הוא מבודד מחוץ למחנה. מכיוון שהוא דיבר לשון הרע, עבר את האבון הכי חמור, אז הוא נקרא מצורה כי הוא הוציא רע. הוא ייצר רע, הוא הוציא רע, ולכן הוא משולח מחוץ לכל המחנות. כדי לתאר את המצורע צריך לבוא כהן שאסור לו להתאמה למת. כהן שהוא תמיד שומר על רוממות מאוד מאוד גבוהה של טהרה, רק הוא במבט, בקשר עם אותו מצורע, יכול לתאר אותו. זה לא מפגש חיצוני, זה מפגש מאוד פנימי עם השורש של הטומאה, ולכן הוא יכול לתאר אותו. דוגמה נוספת כולם מכירים, כהן גדול ביום הכיפורים, נכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים. מה? ברוך השם, התורה היא אחת. יש שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. רצף. אז כהן גדול ביום הכיפורים נכנס לקודש הקודשים בזמן המקודש ביותר, במקום המקודש ביותר, האדם המקודש ביותר, עושה את העבודה הקדושה ביותר, הכתרת הקטורת, ובמקום הזה הוא מתאר על כל תומות בני ישראל. אז כשהמגע עם הטומאה נעשה בשורש, עוד אחר כך נדבר על כמה דוגמאות האלו, שמה בפנימיות הכוח של הטהרה יותר גדול מהכוח של הטומאה. כי, ומזה אני רוצה להוציא את ההגדרה שאיתה נמשיך, הכוח הכי גדול של הטהרה לחבר אותנו לקדושה, זה לגעת במקום הכי פנימי. זה הכוח של הטהרה. הטומאה שואבת אותנו החוצה, לראות כל דבר בחיצוניות, לפגוש כל דבר בחיצוניות, להתייחס לכל דבר בחיצוניות. הטהרה, הכיוון שלה בדיוק הפוך. לקחת אותנו הכי עמוק פנימה, להתייחס לכל דבר במימד הכי עמוק שלו, במימד הכי פנימי. שם הכוח של הטהרה יותר גדול מהכוח של הטומאה. ואני רוצה לתת כמה דוגמאות לדבר הזה, כדי שהדבר הזה יומחש. מה?
למה כהנים מתו?
כי זה היה
כהנים שמתו
בבית שני, זה היה
כהנים היו בכל כך טהרה, למה הם...
לא, כי זה שם היו כהנים של שקר, הם קנו את הכהונה בכסף. הם היו כהנים לא טהורים, בדיוק בגלל הסיבה הזאת הם מתו. יש לנו כל דבר בעולם, אפשר לפגוש אותו בכמה רמות, בכמה צורות אפשר להתייחס אליו. אני רוצה לתת שתי כיוונים עיקריים, יש בזה כמובן הרבה מדרגות, אבל יש שתי קצוות עיקריות איך להתייחס, איך להיפגש לכל דבר שאנחנו פוגשים בעולם, כאשר אני רוצה לתת בזה בעצם דוגמאות, יש יחס אחד שהוא הוא לא טהור, נגיד, לא, נשתמש בלשון חיובית, לשון התורה, הבהמה אשר איננה טהורה, יש יחס שהוא לא טהור, ויש יחס שהוא טהור. יש אפשרות אחת להיפגש עם כל דבר בעולם, ובמוח שלי עוברות המחשבות, מה זה נותן לי, מה אני יכול להרוויח מזה, מה אני יכול להפיק מזה, מה יצא לי מהפגישה הזאת. ויש אופן שבו אני יכול להיפגש בכל דבר בעולם ולשאול מה הערך שלו, מה התפקיד שלו, למה הוא נועד. יחס אחר לגמרי. אתן שתי דוגמאות שרחישות את זה. יש אנשים שפוגשים בן אדם אחר, חבר, איך שהם רואים אותו מרחוק, כבר המחשבות שעוברות להם בראש זה מה אני יכול להשיג ממנו, מה אני ארוויח מהמפגש הזה, איך אני יכול לחלוב אותו. בשפת הגוף יודעים היום שאנשים שחבר פוגש חבר והוא שם עליו ככה את היד, מחבק אותו הרבה, זה הוא בעצם היה רוצה לבלוע אותו, הוא לא יכול לעשות את זה. אז כן, אז הוא רוצה להגיד כמה אני אוהב אותך, כמה אני חבר, אבל בעצם מה אני יכול להוציא ממך, מה אני יכול להרוויח אחרת, חבל לי סתם המפגש הזה, סתם בזבוז זמן, אני מכל אחד רוצה להפיק משהו, זה מפגש לא טהור. יש אנשים שהם נפגשים עם בן אדם, נקודת המוצא שלהם, אני רוצה להכיר את הבן אדם הזה, לראות מה הנפש המיוחדת שלו, מה הייחודיות שיש לו, כל אדם הוא מעניין, הוא יוצור מיוחד, יש מה ללמוד ממנו, יש מה להפיק ממנו, המפגש הזה צריך להוליד משהו, אין לי שום אינטרס, אני בא נקי בלי אינטרס למפגש הזה, זה מפגש טהור. למשל, אני במאמר מוסגר אני אומר, כי זה גם לצערנו סוגיה היום מאוד כאובה, יש הרבה אנשים שחושבים שהמושג של אהבה זה תחושת ריגוש שיש לי כשאני נמצא בקרבת אדם שגורם לי לריגוש הזה, או חפץ או אירוע או נוף שגורם לי לחוש תחוש, אני אוהב את המקום הזה כי אני חווה חוויות שאני קורא להם אהבה. זה לא נכון, זה דמיון של אהבה, זה בעצם אדם מאוהב בתחושה שהוא חווה כשהוא נמצא בקרבת הדבר הזה. אהבה אמיתית פירושו דבר שאני מתעניין בשני, השני חשוב לי, אני מתעניין בו, רוצה להכיר אותו, רוצה להתחבר אליו, רוצה להזדהות איתו, זה נקרא אהבה, כי זה מפגש טהור שאני רוצה להכיר את מי שנמצא, או הנוף, אותו מפגש שבו אני נמצא. אתן דוגמה אחרת, בעיניי היא לא פחות קריטית. מה? אפילו אם אין רגש. אם זה מפגש אמיתי, בסוף הוא גם יוליד רגש. חייב להוליד רגש. אבל הוא לא מותנה בזה. את צודקת שעיקר הבעיה שאנשים לא מפרשים את זה, הנקודת המוצא לא תאורה, כי אנשים התמכרו לרגש ולחוויית הריגוש. ואם אין את חוויית הריגוש, אז אני לא מוכן להתחיל. זה נקודת המוצא, אני מחפש את הריגוש. אז ממילא אני בא במשקפיים לא תאורות. לבוא במקום טהור, פירושו דבר, אני רוצה להכיר את הזולת, לא משנה מה התועלת שאני אקבל ממנה, יכול להיות שיהיה לי רגוש, יכול להיות שלא יהיה רגוש, ככל שזה יהיה יותר עמוק, גם הרגש שיבוא אחר כך הוא יהיה רגש טהור, רגש הרבה יותר עמוק, לא רגש חיצוני. מה? לא, לא, מה? כן, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך עולם שכל נהיה מדברו.
שהקד
על הפרה אדומה נדמה בסוף השיעור, נגיע על הפרה אדומה, אני אענה על הפרה.
וגם האזור, איזה ערב באזור, זה אני יכולה להבין, כי זה משהו כאילו פנימי, שזה מכניס, מוריד ענבה.
שם זה מה שחזל אומרים, זה
ענבה. אבל בעצם יש לנו משהו שמתאר שהם
הסיבה, אז נגיע לזה, זה, יש לי שלוש מדרגות בטהרן, מקווה שנגיע לזה, כן. אני רוצה לתת דוגמה נוספת, לא פחות משמעותית מבחינתי למפגש הזה של לפגוש דבר בצורה טהורה או בצורה לא טהורה. למשל, אני הולך ברחוב ומסתכל על עץ. יש אנשים שאם המשקפיים שלהם הם לא מספיק טהורות, השאלה שהם שואלים, ואני אומר שוב, עץ זה כדוגמה, מה נותן לי, מה אני יכול להפיק ממנו, איזה פירות אני יכול, זה יש לו צל, אני יכול לקחת, לקרות אותו, לעשות ממנו, הראש שלהם כבר מתחיל לעבוד, מה אני יכול להפיק מהדבר הזה שפגשתי אותו. מפגש טהור זה כשאני פוגש עץ, המחשבות שעולות לי הם, תראה את חוכמת הבורא שמונחת פה, תראה את כוח הצמיחה שיש פה, תראה איזה ערכים העץ הזה מגלם בתוכו, ואם אתה גם איש תורה, אתה שואל את עצמך, איזה הלכות יש פה נוגעות בו, בעץ הזה, ואם אתה מתבונן יותר לעומק ואתה נמצא בארץ ישראל, אז אתה גם יודע שכל עץ שצומח בארץ בתקופה שלנו, הוא בעצם, חז"ל אומרים, בא לסמל על תהליך הגאולה. נכון? לשון חז"ל, איך כתוב בפסוק, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פריכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. אתה מבין שהעץ מסמל משהו. כלומר, אתה נפגש עם הטבע, עם העץ, במקום טהור, לא בשביל אינטרס לקחת משהו, אלא מה זה בא ללמד אותי, מה זה בא לומר לי, מה המהות של הדבר שאותה אני עכשיו בעצם פוגש.
ולא יכול להיות שילוב של שני הדברים?
יכול להיות, אבל
הש... אם אדם מאוד יצירתי, אז נניח הוא בא ממקום טהור, אבל אם בגלל שהוא יצירתי, אז הוא באמת יראה מה אפשר לעשות מהעץ הזה.
בוודאי. השאלה מנקודת המוצא. השאלה מנקודת המוצא. כשאני פוגש דבר, האם הדיסק שלי אומר לי קודם כל, מה אני ארוויח מזה? אני מתמצאת? מה האינטרס שלי? או וואו, מה זה אומר? משהו חדש, תגלית מדהימה. מה אני השתניתי כתוצאה מהמפגש הזה? עכשיו, כתוצאה מזה, העץ נברא שיעשו איתו משהו. יגדלו אותו, יזבלו אותו, יהפכו אותו לשולחנות וכיסאות. אבל בשבילו, לא בשבילי. זה עיקר, אני חושב, הנקודה השורשית של הטהרה. אבל באמת, יש בטהרה עוד הרבה יותר מזה. וזה עיקר מה שאני רוצה לדבר, ואחר כך נגיע לפרה אדומה. צריך, גם את המושג של טהרה צריך לפגוש בטהרה. כן? כלומר, באופן פנימי. נגיד את זה כך. עד עכשיו הסברנו, וזה נכון, אבל זה לא מספיק, שהטהרה היא שלב בשביל להגיע לקדושה. כלומר, הטהרה מסלקת את הטומאה, יוצרת בנו שייכות אל הקדושה. כלומר, הטהרה היא אמצעי בשביל להיפגש עם הקדושה. אם מתבוננים היטב בהרבה מקורות חז"ל, רואים שלא רק שזה לא נכון, אלא הסדר הוא הפוך. בהרבה מקומות רואים שהטהרה יותר גבוהה מהקדושה. יותר במעלה מהקדושה. אף על פי שבמסילת ישרים זה רק בדרך, יש לטהרה מדרגה שהיא מעל הקדושה, ולא רק שהיא מעל הקדושה, הקדושה שואבת ממנה. ואני רוצה להביא לזה כמה דוגמאות. או קודם כל להסביר את היסוד. אמרנו בתחילת השיעור, שכשיש טומאה, הקדושה לא יכולה להיות שם. מה קורה כשיש קדושה ובא, מופיעה פתאום טומאה? הקדושה מסתלקת. הקדושה לא יכולה לשרות במקום שיש טומאה. הקדושה לא מסוגלת להתמודד עם הטומאה. מה הטהרה עושה? היא מתגברת על הטומאה. הטהרה לא רק שלא מפחדת מהטומאה, רק הטהרה יכולה לנצח את את הטומאה, דבר שהקדושה לא יכולה לעשות אותו. למה? מה יש בטהרה שיש הרבה יותר מהקדושה, שזה מה שאני רוצה להתבונן קצת, שהיא מסוגלת לסלק אותה ואין בקדושה. השורש של כל הטומאה, השורש של כל הטומאה שיש לנו בעולם, מתחיל מחטא אדם הראשון. מהאכילה שהאדם הראשון ואשתו, מעץ הדעת, שהלכו נגד רצון הבורא, והתנתקו מהאמת האלוקית, ובזה הם הביאו מיטה לעולם. אז לא עסוק עכשיו, זו סוגיה מאוד ארוכה, שהמיטה שהקדוש ברוך הוא גזר על אדם ועל כל צאצאיו, זה לא עונש, זה לא נקמה, אלא המיטה עצמה היא תהליך של תיקון לתקן את חטא אדם הראשון. איך שאנחנו חוזרים להשתלב במקור שממנו בא, מאפר באת לאפר תשוב, זה לא עונש, זה תיקון, זה נושא ארוך. אבל המיטה היא אבי אבות הטומאה. ככה זה לא אומרים. מת הוא אבי אבות הטומאה. הטומאה הכי הכי גדולה שיש בעולם זה המוות. כדי שאפשר יהיה לטהר את המיטה, הטהרה מתחברת למקום כזה שהחטא בכלל לא פגם שם. הטהרה מתחברת למקום נצחי, למקום שבעצם קודם בכלל המקום שחטא אדם הראשון בכלל היה יכול לפגוע. לכן הטהרה מסוגלת לגבור אפילו על הטומאה. הקדושה לא נוגעת במקום הזה. כשיש טהרה, הקדושה יכולה לחול בתוכה. אבל כשיש טומאה, הקדושה מסתלקת. רק הטומאה יכולה לחבר אותנו למימדים נצחיים, מימדים אינסופיים, שהמיטה בכלל לא פגעה שם ולא שייכת לשם. ולכן מהמקום הזה אפשר לטהר את הטומאה, ואז הקדושה יכולה להשתמש בזה. אבל באמת, השורש של הטומאה, אולי יותר מדויק נגיד ככה, הטהרה בעולם הזה היא אמצעי בשביל הקדושה. אבל השורש של הטהרה הוא יותר גבוה מהשורש של הקדושה. השורש שמשם הטהרה יונקת את הכוח לגבור על הטומאה, הוא יותר גבוה מהכוח של הקדושה. אתן דוגמה נוספת שהזכרנו מקודם, מקווה. כולם יודעים, זה הלכה פשוטה, זה פסוקים מפורשים בתורה, שמקווה מטהר את הטמאים. יש הרבה סוגים של טומאה, ומקווה מתאר חלק מהסוגי תומה שיש לנו. מה הסוד של המקווה שמסוגל לטהר? המים. אבל אם תעשה מים באמבטיה בבית או בבריכה, זה לא מתאר. יש משהו מיוחד, מי גשמים. מה מיוחד במי גשמים יותר מאשר כל מים אחרים שיש לנו? במים טהורים. במה? מה מיוחד במי גשמים שאין במים רגילים שיש לנו? כל המים באו מלמעלה.
מים חדשים.
מה? טוב, מה עוד? אז ההגדרה גם ההלכתית זה שמים, מי, מי, מי מקווה הם מים כאלו שהם לא שאובים. כלומר, לא נכנסו לכלים. לא נכנסו לתוך משהו מצומצם, או יותר מדויק, יש במשניות במסכת מקוואות, מים שיד אדם לא נגעה בהם. כל החטא, כל החטאים, כל התומעות שלנו מתחילות מהסטייה, שהתחיל אצל אדם הראשון, אדם וחווה, וגם אצלנו. מאז חטא אדם הראשון, חז"ל אומרים, אין אדם בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. כלומר, אומר הנפש החיים, כל מעשה טוב שלנו כולל מצווה, יש לנו בו איזושהי סטייה. אין לנו טהרה שלמה. המים שיד אדם לא נגעה בהם, אלא הם בעצם כמו מעשה הבריאה, הם נושאים בתוכה משהו טהור, כי עוד לא נגעה בהם יד הבחירה החופשית של האדם. אומר ספר החינוך במצווה קע"ג, שכשאדם טובל במקווה, אז הוא כולו מוקף במים, הוא בעצם חוזר לנקודת הבריאה שהייתה לפני, עוד לפני, לפני שנברא בכלל האדם, עוד לפני שהאדם חטא, לפני שהלבנה חטא, לפני שהארץ חטא, שעוד כל העולם היה מוקף במים. ביום הראשון הקדוש ברוך הוא, ביום השני הקדוש ברוך הוא אמר, יקבעו המים, נכון? להבדיל בין מים למים. ביום הראשון של הבריאה, כדור הארץ היה מוקף במים. כשאדם נכנס למקווה, הוא חוזר לנקודת הבריאה שלו, כמו גם ברחם, כשאדם נמצא הוא מוקף כולו במים. חוזר לנקודת הבריאה שלו, ואז אומר ספר החינוך, הוא נברא מחדש, הוא מקבל נשמה חדשה, מכיוון שהוא כל כולו נבלע בתוך מציאות כזאת, שלפני המקום שיד אדם נוגעת שם, במים כאלו שאין בהם מגע אדם. לכן המקום הזה יכול להביא טהרה, כי הטהרה מתחילה ממקום שלפני החטא. אם אנחנו רוצים להוריד טהרה שמסלקת את הטומאה, זה רק טהרה כזאת שיונקת את המקום שלה ממקום שלא התחיל, אין בו מגע בכלל עם אפשרות של חטא, כלומר שיד אדם לא התערבה שם. נקרא לכם את לשון ספר החינוך, תראו עד כמה זה מופלא. אומר ספר החינוך, ובטעם המים שיתהרו כל טמא, אחשוב על צד הפשט, כי העיין הוא כדי שיראה האדם את עצמו אחר הטבילה, כאילו נברא באותה שעה. כמו שהיה העולם כולו מים, תרם היות בו אדם, ואדם הוא בעל הבחירה החופשית, וכמו שכתוב, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ויתן אל ליבו בדמיון, כמו שנתחדש בגופו, יתחדש גם כן פעולותיו לטוב, ויכשירו מעשיו, וידקדק בדרכי השם ברוך הוא. כלומר, כשהאדם טובל במים המיוחדים האלו, הוא נפגש עם השורש של הטהרה, ולכן הוא מסוגל לסלק את הטומאה. יותר מזה, כולם יודעים שרבי יהודה הנשיא סידר לנו שישה סדרי משנה, נכון? זרעים, מועד, קודש, מועד נשים, נזיקים, קודשים וטהרות. מה הדבר הכי הכי גבוה בסוף? טהרות. אחרי קודשים. למה? טהרה זה אמצעי בשביל להגיע לקדושה. קודשים זה קורבנות, זה בית המקדש. טהרה זה רק לטהר את המציאות שתוכל לקלוט את הקדושה. למה רבי יהודה הנשיא שם את הטהרות בסוף? רואים שהטהרה...
השיעור הקודם של הרב אביחי.
הוא דיבר על זה גם.
בגלל שקודם צריך... איך זה? איך את
הסוכנות? והיה אמונת איתך...
אלא תקדימת קודמת לבוכנן.
טוב, אז עוד מעט... אז אני רוצה את זה טיפה לבאר.
ספר ויקרא הוא באמצע החומה.
מה זה?
ספר ויקרא הוא באמצע החומה.
אז מה?
ספר
התארה, טוב, שם יש סדר אחר, יש סדר אחר, שם יש, שם כל החומש מכוון להכין אותנו לכניסה לארץ ישראל, זה חשבון אחר. אבל רבי יהודה הנשיא, שגם ידע שהחומש מסודר כך, אף על פי כן סידר את השישה סדרי משנה, שהטהרות בא אחרי הקודשים, הטהרה בא אחרי הקדושה. אומרת הגמרא במסכת שבת דף למד א', שכל ששת הסדרים הללו בנויים על פסוק, חז"ל הדביקו לזה פסוק מאוד מעניין. והיה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמת ודעת. אמונה זה סדר זרעים, איתך זה סדר מועד, חוסן זה סדר נשים, ישועות זה סדר נזיקים, חוכמה זה סדר קודשים, דעת זה סדר טהרות. וגם זה מאוד מוזר. אנחנו יודעים שבדרך כלל, איך הולך הסדר של החוכמה? תשאלו כל חבדניק, חוכמה, בינה, ודעת. החוכמה זה הדבר העיקרי. אחרי זה החוכמה מתפרטת, מבין דבר מתוך דבר. ואחר כך באה דעת, היכולת להפנים את זה, לחיות על פי זה. למה דעת זה מדרגה יותר גבוהה מהחוכמה? טהרות זה יותר גבוה אפילו מהקדושה. יש משהו בטהרה, ואני רוצה טיפה לבאר, ובדעת שהוא הרבה הרבה יותר גבוה מהקדושה. הוא צריך את הקדושה, אבל הוא יותר גבוה מהקדושה. הדעת, וזה קשור קצת למה שדיברנו מקודם, זה היכולת להתחבר למהות של הדבר. היכולת להתחבר ללב שבדבר, לכן זה תיקון הלב. המהות שבנו, והמהות שבכל דבר היא נמצאת בעומק, בפנים. רק אי אפשר לגעת במקום הזה לפני שעברנו את החוכמה ואת הבינה. אחרי שעברנו את החוכמה והבינה, הכוח של הדעת מאפשר לנו לגעת במהות. כמו שאמרנו מקודם, אני פוגש את העץ, אני אפגש עם המהות של העץ. כמה שאני יותר טהור, ככה המשקפיים שלי יפגשו נקודה יותר עמוקה. כשאני מתייחס לבן אדם, כמה שאני יותר טהור, המשקפיים שלי יפגשו נקודה יותר עמוקה בתוכו. ככל שיש לי יותר דעת, דעת זה לשון חיבור, והאדם ידע את חווה אשתו. המילה דעת מאפשרת להתחבר למקום הכי עמוק. הסדר טהרות הוא בא אחרי קודשים, כי הסדר טהרות זה להתחבר למהויות שבכל דבר, זה אחרי שעברת את הקודשים. נכון שצריך טהרה לפני כאמצעי, אבל אחרי הקדושה אפשר להיפגש באמת באמת עם המושג של הטהרה. הנציב מוולוז'ין כותב בכמה מקומות בחומש, בפירושו העמק דבר, שבכל בית מעם ישראל יש את שתי הכוחות של הקדושה והטהרה. הוא אומר, כל בית מעם ישראל שהשכינה שורה שם, צריך שתי כוחות, שני אביזרים שיוכלו לקלוט את הקדושה. קדושה וטהרה. אומר שם הנציב, אני טיפה משנה בסגנון, האיש מופקד בבית על הקדושה, והאישה מופקדת בבית על הטהרה. אלה שני כוחות שצריך את שניהם, ותכף נראה גם הם מזינים אחד את השני, כדי שתוכל לשרות שכינה בבית. תוכל הקדושה של הבית להופיע בעצם בתוך הבית. באופן כללי מופיע, יש בספרים, שהאיש קשור יותר למושגים של הרום, של הרוממות, של הדברים המופשטים, הדברים הגבוהים, כן, איש מטבעו רוצה לכבוש יעדים חדשים, מסתכל על אופקים, האיש הרבה פעמים אפילו לא מסתכל על הכאן ועכשיו, הוא לפעמים יכול לשכוח כל מיני דברים שהוא עושה כאן ועכשיו, הוא מסתכל על מרחוק, מה אני יכול לעשות מחר ומחרתיים, ואני כבר מתכנן ומתכנן ומתכנן, מסתכל על העתיד, מה אני יכול לכבוש, הכוח המיוחד של האישה, זה דווקא להסתכל לעומק, לפנים, להתחבר, זה דווקא למצות כמה שיותר את הנקודה של ההווה, ולא כל כך להסתכל על העתיד הרחוק, אפשר גם, אבל המעלה, ייחודיות, זה יכולת להתחבר לעומק, והם צריכים, תכף נראה, להשלים את זה. יש מבט אחד למרחוק, ויש מבט אחד לעומק, שבו אנחנו נמצאים עכשיו. לכן העבודה של האיש, חזל אומרים, עיקר היכולת התקדמות של האיש היא בתורה, ולכן הוא מצווה על זה, שהתורה נקראת בלשון חז"ל חיי עולם, כלומר, לעשות כל הזמן את החשבון של כל העולם, ולא להסתמצם רק בכאן ועכשיו. כי אם האיש יצטמצם כאן ובעכשיו, הוא יכול לשקוע. צריך תמיד להסתכל למרחבים, למרחוק. לעומת זאת, הכוח של האישה מופיע הרבה בחז"ל, עיקר המעלה שלה זה בתפילה, הרבה יותר משל האיש. כי שם אפשר הרבה יותר להיפגש עם המקום הזה של הטהרה. זאת גם הסיבה, אמרנו כבר לא פעם, שזאת גם הסיבה שחז"ל אומרים שנשים דעתן קלה. מה פירוש דעתן קלה? יש להם הרבה יותר יכולת קלה להתחבר. הדעת, החיבור יותר קל לאישה מלאיש. נכון? נזכרתי פעם, אני חושב שאמרתי פעם דוגמה כזאת, ואני חושב שזה מצוי. יכול להיות נסיעה באוטובוס 10 דקות, שתי נשים שונות לגמרי, מרקעים שונים יכולות לשבת, בלי שום נושא, יהיה להם שיחה מכאן ועד הודעה חדשה. מבוגרת, צעירה, דתייה, חילוניה, ימצאו על מה לדבר, ייגמר הנסיעה ועוד לא נגמר הדיבור. גברים ישבו שניים מאותו עבודה, מאותו בית מדרש, מאותו בית כנסת, אפילו הוא רוצה לשאול מה השעה, הוא לא ישאל אותו, הוא יעדיף להתאפק. זה כוח מיוחד שיש לנשים, כוח החיבור של הדת. לכן חז"ל אמרו שנשים יש להם יותר בקלות יכולת החיבור, לכן טהרות זה הדת. והיה אמונת איתך הזכות נשאות חוכמה ודת, טהרות זה הכוח של הדת, כלומר היכולת הזאת להתחבר. זאת הסיבה שנשים בשביל היכולת הזאת קיבלו 9 קבי שיחה, כי על ידי שיחה אפשר להתחבר. אמרנו לא פעם ששיחה זה לא דיבור, שיחה זה התקשרות פנימית. התפילה נקראת שיחה, דיבור זה דיבור אינפורמטיבי, זה העברת מידע. שיחה זה דיבור פנימי, יש שיחת נפש, אין דיבור נפש, שיחה של נפש. התפילה נקראת שיחה, לעומת התורה נקראת דברי תורה, אין שיחת תורה, כי השיחה זה דיבור פנימי, זה דיבור עם רגש, זה דיבור עם חיבור, לעומת האיש שזה הרבה יותר דיבור של דעת. שתי הכוחות הללו של הקדושה והטהרה, כמו שאנחנו עכשיו קצת מנסים לבאר אותם, הם מזינים אחד את השני. כלומר, ככל שיש גם לאדם הפרטי וגם במשפחה יותר חיבור לעומק שבתוכי, לעומקים, אני יכול להביט יותר למרחוק. אני נוגע בתוכי במקום, המשקפיים שלי זה לפי המקום שאני מחובר בתוכי. כך אני יכול להשקיף למרחוק יותר. וככל שאני מביא מקום רחוק יותר, מרומם יותר, זה הכלי שאיתו אני יכול לגעת בתוכי במקום חדש יותר עמוק, יותר פנימי. לכן הטהרה של האישה והקדושה של האיש הם מזינים אחד את השני. ככל שיש יותר יכולת טהרה, כלומר חיבור למקום יותר עמוק, ככה יש, האיש יכול להתרומם למקום יותר גבוה, וככל שהוא מתרומם למקום יותר גבוה ומביא תובנות חדשות, אופקים חדשים, זה גם מאפשר לאישה להתחבר. כמובן זה תלוי ברמת הקשר הפנימי בין האיש לבין האישה, או בין האדם לבין עצמו באיזונים הללו. חז"ל גם אומרים באופן דומה שהאיש עסוק בחיפוש האמת או בבירור של האמת, שזה כל העיסוק של התורה, והאיש הרבה יותר חלש ביכולת להתחבר לאמיתות שאותם הוא מברר. לכן חז"ל אומרים שהאיש יש לו הרבה יצרים, הרבה תאוות, כדי שהוא יוכל להתחבר לאמת הוא צריך קצת להתנתק מהעולם. הרי הוא מתחבר לתורה שהיא מעבר לעולם, מבדלת, היא לא משהו שצומח מתוך העולם, איזה תובנות של אמת שהן מעל העולם, נצחיות. הכוח דווקא של האישה, הוא מאזן את זה, הוא מאפשר להתחבר לעומק שנמצא בתוך המציאות, בעומק של ההווה שנמצא פה. לא צריך לברוח מתוך המציאות. ולכן זה החוכמה המיוחדת שיש לה טהרה שיכולה לחבר אותנו לעומק שנמצא בתוך ההווה, בתוך החיים שזה כאן. לכן הטהרות זה מקום שהוא יותר גבוה, כי בסופו של דבר היעד שאנחנו רוצים, שגם התורה מכוונת אליו, זה שניפגש עם כל דבר, עם המהות שבו, עם מה שהוא מגלה, עם מה הערכים שהוא רוצה. רק החיצוניות חוצצת, מפרידה. אז צריך לעשות איזשהו טיול, להיפגש עם האמת שמחוץ לעולם, התורה, ואחר כך, מכוח הדרכה שלה, לראות את זה פה בתוך החיים. הנושא שלנו זה לקדש את השם בעולם, לקדש את שמך בעולם, אבל כדי שנוכל להיפגש עם זה בעומק המציאות, צריך קודם לראות את זה בתורה, ואחרי זה אפשר לפגוש את זה בתוך המציאות. ישנו סיפור, לא יודע אם סיפרתי אותו, אבל תמיד טוב לספר אותו שוב. מסופר על איזה משגיח בישיבה גדולה לפני הרבה שנים, שהיה נותן שיעורים לתלמידים, שיעורים במוסר, שיעורים בהשקפה, ואחד השיעורים שהוא נתן לתלמידים, זה היה על מידת הביטחון. כמה צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, וכל מה שבא לאדם זה הכל משמיים, והכל הקדוש ברוך הוא רוצה לטוב, ואין לנו על מי להישען ועל מי זה לבטוח, רק בקדוש ברוך הוא, ולא צריך להתייאש. ככה היה דורש דרשות. לא עבר איזשהו זמן, עכשיו אשתו הייתה מגיעה גם כן לשיעורים, לשיחות, והייתה בעזרת נשים, יושבת ושמעת איך הוא מחבר גמרות, אומר מדרשים, כל כך חידושים יפים. היא לא ידעה לעשות את זה, אבל היא נהנתה לשמוע אותו. לא עבר איזשהו זמן, היה מצוקה, אולי, לא זוכר, אולי הייתה מלחמה, והמצב היה שהיו קשיים כלכליים מאוד גדולים, ובבית שלהם הם כמעט הגיעו למצב של פת לחם. והרב, המשגיח, היה לו קושי מאוד גדול מזה. והוא נכנס מזה לעצבות, אחר כך ידרדר לייאוש ודיכאון, והוא פשוט היה מדוכדך, תראה מה המצב. ואז, מה שאשתו עשתה, שהיא ראתה את בעלה באיזה מצב קשה, גם לה לא היה קל, אבל היא לא הגיעה למצב שלו, אז היא פשוט עמדה וחזרה לו על כל השיעורים שהוא נתן. היא אמרה לו, אתה אמרת ככה, והרי בגמרא כתוב ככה, ובמדרש ככה כתוב ככה. היא לא חידשה שום דבר, היא לא אמרה חידושים. אבל היא חזרה לו וסיפרה מה אתה אמרת. וכשהוא שמע מחדש את זה, וכשהיא אומרת את זה, וכזאת ביטחה, לאט לאט הוא התחיל לעמוד על הרגליים שלו. כלומר, הוא ידע לחדש חידושים ולבאר ולהוציא את כל הפנינים האלה, אבל לחיות את זה, להתחבר לזה בעומק, היא הרבה יותר טובה ממנו. כי אצלה זה טהרה, כי אצלה זה טהרה, ואצלו זה קדושה. יש השגות?
לא, זה
מחזק. אז אני שמח שיש... אז אחרי זה, אז... אז הנקודה של הטהרה, זה היכולת להתחבר, לחיות את הדבר בעומק שלו, אחרי שיש את הקדושה. אז פה במדרגה שאנחנו עכשיו מדברים עליה, זה לא רק שהטהרה מאפשרת לפגוש את הקדושה, מסלקת את הטומאה ומחברת אותנו לקודש, אלא היא גם באה אחרי הקדושה, ומאפשרת להתחבר למהות של הדבר, בעצמיות הכי, הכי גבוהה שלו. אבל יש מדרגה עוד יותר גבוהה, וזה אני רוצה לדבר עליה, כי אנחנו נעסוק גם בספר כאן, וזה מה שכאן הזכירה הגברת. כן, כל ה... נכון. כל ה... נגיד ככה, כל הסטיות שלנו והעיוותים שלנו, כי הלב שלנו לוקח אותנו החוצה, לוקח אותנו למקום של אינטרסים, למקום ש... כמו שאמרתי, כשאני פוגש דבר, המבט שלי הוא לא נקי. תמיד אני חושב מה התועלת שלי, מה אני ארוויח, מה יצא לי מזה. אני לא חושב על הדבר בעצמו, אני חושב על התועלת שתבוא לי. להיות טהור זה להיות נקי בלי שום רווח לעצמי. מה המפגש בינינו יכול להוליד? אני נפגשתי עם הדבר, יש פה איזה חידוש שהקדוש ברוך הוא שם בתוך הדבר הזה. האם אני נפגש? ואם הקדוש ברוך הוא שם, אז יש אין סוף מדרגות. יש אין סוף מדרגות של טהרה שאני יכול להשיג. ככל שאני מתעלה יותר, אני יכול להיפגש עם עומק יותר ואפילו לחיות אותו. כלומר, אני חי את הנפש שבעץ, שבאדם, שבכיסא, שבשמיים. בכל בריאה יש לה נפש. האם אני פוגש את הנפש? אני פוגש את הרשמים שבאים הנפש, או את הגוף שלה.
ומה עם
הרצונות? מה? אז זה עכשיו אנחנו מדברים על הרצונות. זה עכשיו המדרגה השלישית, הרצונות. חז"ל אומרים שיש מדרגה עוד יותר גבוהה של הטהרה, שהיא לא רק מטהרת, מסלקת את הטומאה, ולא רק משייכת אותנו לקודש, אלא יש בטהרה מימד של תיקון וכפרה. כמו שהזכירו כאן מקודם, חז"ל מזכירים את פרה אדומה. אומרת הגמרא במסכת מועד קטן דף כ"ח, אמר רבי עמי, למה נשמחה מיתת מרים לפרה אדומה? לומר לך מה פרה אדומה מכפרת, אף מיתתן של צדיקים מכפרת. שואל תוספות במקום, איפה מצאינו שפרה אדומה מכפרת? שמענו שהיא מתארת, איפה מצאינו שפרה אדומה, כפרה זה מושג, זה לא טהרה, זה כאילו תיקון על משהו שהיה. אומר תוספות, מופיע במדרש רבה, רש"י מביא את זה על התורה, שפרה אדומה מכפרת על חטא העגל. מביאים חז"ל שם משל, משל לבן שפחה שטינף לטין של מלך, אמרו תבוא עמו ותקנח הצואה, כך תבוא פרה אדומה ותכפר על חטא העגל. וחז"ל במדרש לומדים הרבה הלכות שכתובות באופן הטהרה של פרה אדומה, איך זה כנגד עוד פרט ועוד מעשה שישראל עשו בחטא העגל. יש בטהרה של פרה אדומה לא רק טהרה מטומאה, תיקון, כפרה, ממש תשובה, תהליך של תשובה על מה שחז"ל עשו. אז אני רוצה...
איך זה מתקשר למרים?
מה?
איך זה מתקשר למרים?
לא, אז חז"ל אומרים שכמו שפרה אדומה יש בתהליך של כפרה, כך מיתת צדיקים מכפרת. כלומר, יש במוות של צדיקים תהליך מסוים שגם עושה כפרה. צריך להבין את זה, אז צריך להבין גם את זה. היסוד... יש הרבה מה להעריך, אבל אני אומר את זה רק ממש על קצה המזלג, נגיד את זה בכמה דקות. הכוזרי במאמר ראשון מעריך להסביר שחטא העגל שעם ישראל חטא הוא שם נלחם בדעה שזה היה עבודה זרה, הוא רוצה לטעון, זה לא היה עבודה זרה, מה שעם ישראל חטא, אבל איפה כן נעוץ החטא של עם ישראל, בחטא העגל, זה היה בזה שהם רצו לייצר אמצעי אל הקדוש ברוך הוא, אבל לפי סברתם, לפי דעתם, איך, איך אנחנו נשתמש היום בלשון הנוער היום או העם, אני רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, לא איך הקדוש ברוך הוא רוצה להתחבר אליי, או לא איך הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתחבר אליו, איך מתאים לי להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז חטא העגל היה איזושהי צורה שהם עשו כדי שדרכה, הם לא עוזבים את הקדוש ברוך הוא, אבל פי שאמרו אלו אלוקיך ישראל שרוציך מארץ מצרים, זה ביטוי עגל זהב שדרכו נוכל להתחבר אל הקדוש ברוך הוא, במוחש. חז"ל אומרים בהרבה מקורות, לא נאריך בזה עכשיו, שחטא העגל היה מהדורה שנייה של חטא אדם הראשון. אחרי שהאדם הראשון וחווה חטאו ונגזרה מיתה על העולם, במעמד הר סיני כתוב שפסקה זוהמת הנחש. עם ישראל נטהר, ואחרי מעמד הר סיני בעצם הגזרה של המוות הסתלקה מהעולם. אני אמרתי אלוקים אתם, אכן כאדם תמותון, בגלל שחטאתם בחטא העגל. עם ישראל חטא בחטא העגל, החזיר לעצמו שוב את העונש שהיה בחטא אדם הראשון. למה? מכיוון שזה כבר נושא יותר ארוך, אבל על קצה המזלג גם נזכיר אותו, בחטא אדם הראשון, אומר הרמב״ם בתחילת ספרו מורה נבוכים, כתוב בתורה שאדם הראשון אחרי שהוא חטא, הקדוש ברוך הוא אמר שמי שיוכל מעץ הדעת, אז המצב שהוא יהיה, ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע. ובאמת כתוב שהם אכלו וידעו להבדיר בין טוב ורע. שואל המורה נבוכים, שואלים כולם, יוצא שאדם הראשון אחרי החטא הרוויח, הוא התקדם. לפני החטא הוא לא ידע להבדיר בין טוב לרע, עכשיו הוא יודע להבדיר בין טוב לרע. נמצא שהאדם הרוויח מהחטא. כך הרמב״ם פותח את ספרו מורה נבוכים. אומר הרמב״ם בתמצית ממש, אומר הרמב״ם זה טעות. לפני החטא, ההבחנה של האדם במציאות הייתה להבדיל בין אמת לשקר. מבט אובייקטיבי, מה נכון ומה לא נכון. אחרי החטא המשקפיים של האדם הפכו להיות מה טוב ומה רע. סובייקטיבי, מה טוב לי, מה רע לי. זה כבר מבט לא טהור. אתה נמצא מקום לא טהור, אתה כבר שייך למוות. אותו הדבר, למה? מכיוון שהאדם הראשון רצה עוד פעם להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, להיפגש עם הבריאה כמו שהוא מבין, לא לפי איך שהקדוש ברוך הוא ידריך שמה מגלה אותו ומה מסתיר אותו, מה זה חטא ומה זה מצווה. לכן כשהאדם הראשון עזב את המבט האובייקטיבי, המבט הטהור, הוא נפל למקום הלא טהור הזה. מה הסוד של פרה אדומה? פרה אדומה כתוב ששלמה המלך החכם מכל אדם אמר, הבנתי את כל המצוות שבתורה חוץ מפרה אדומה. אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. משה רבנו היחיד שכן הבין אותה. חז"ל אומרים שפרה אדומה זה דבר שאומות העולם צוחקים על עם ישראל מהמצווה הזאת, דווקא מפרה אדומה. אומרים, היא מתארת את הטמאים, מטמאה את הטהורים, אין בה שום היגיון. חז"ל אומרים, חוקה חקקתי, זאת חוקת התורה, פרה אדומה, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, היא אתה רשאי להרע אחריה. כתוב בספרים שזה בדיוק היסוד. כל החטא של חטא העגל וחטא אדם הראשון היה כי נפלנו מזה שעזבנו את רצון השם והלכנו לפגוש את העולם, לתרגם את העולם לפי ההבנה שלנו. הפרה אדומה מתארת ומחפרת עלינו כי היא מחזירה אותנו שוב לרצון השם. כלומר, תפגוש כל דבר במציאות לא לפי ההבנה שלך, כי ההבנה שלך היא תמיד חלקית. מה רצון השם שמתגלה פה? כדי שאני אוכל להיפגש עם רצון השם, אני צריך שיתהר אותי משהו שבא מהחוקה חקקתי גזרה גזרתי. הכוח של הפרה אדומה זה לתהר אותנו ולהפגיש אותנו עם רצון השם שמסתתר בתוך כל דבר בבריאה. לא רק המהות של כל דבר, רצון השם שרצה שהדבר הזה יהיה קיים. לכן חז"ל אומרים, זאת חוקת, בתחילת פרשת פרה אדומה כתוב, זאת חוקת התורה, כלומר הפרה אדומה בא ללמד אותך על כל התורה כולה. זה בניין אב. זאת חוקת התורה, אבל תדע לך, במצווה אחת גיליתי לך, זה מסתתר בכל המצוות של התורה. זה מסתתר בכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם על ידי התורה, הסתכל בתורה וברא את העולם.
איך אפשר לדעת את רצון השם?
על ידי התורה.
למה דווקא אדום?
מה?
כי לא נולד הרבה, כי לא יוצאים הרבה אדום.
טוב, זה כבר סודות. אבל היכולת שלנו, וזה המקום הגבוה ביותר של מידת הטהרה, המקום הגבוה ביותר של מידת הטהרה זה לעזור לנו להיפגש עם כל דבר במציאות, גם שחוץ לנו וגם שבתוכנו, עם רצון השם. איפה רצון השם? בצמחים, בדומם, בצומח, בחי, בכל בן אדם שאני פוגש. ואחר כך, וזה מה שנלמד גם במסילת ישרים, כשאני עושה מעשה, איפה רצון השם יתגלה בתוך המעשה שלי. לכן הכוח של הטהרה הוא לחפר, כלומר, מהסטייה שסטינו מרצון השם, הן בחטא העגל והן בחטא האדם הראשון, הטהרה מחפרת כי היא מחזירה אותנו בחזרה למקום הזה של רצון השם. לכן הטהרה ביום כיפור מחפרת על כל הטומאות. למה? כי מה עושים ביום כיפור? חוזרים להתחבר שוב לרצון השם. לכן מקבלים את התורה פעם שנייה ביום כיפור. הטהרה מחברת אותנו מכל הסטיות שלנו לחזור שוב להתחבר לרצון השם. רק שנייה אחת, רק בזה רוצה לסיים. אפשר לומר במילים אחרות, וזה מאוד שייך לפרק שלנו, וככה גם רב נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן, מי שרוצה לראות אחר כך בתורה נון א', אומר רב נחמן, בעצם מילה מקבילה לטהרה, גם במסילת ישרים יגיד בהמשך הפרק שלנו, אפשר להקביל אותה, לפי מה שאנחנו מבינים עכשיו, למילה אמת. להיות אדם טהור, פירושו של דבר להיות אדם אמיתי. מחובר באמת לאמת, להיפגש עם האמת שנמצאת בתוך תהרה, כל דבר במציאות. והאמת הזאת היא בעצם מחפרת, בגלל שכל חטא זה סטייה מהאמת, זה סטייה קצת אל מקום של שקר, איך אני הייתי רוצה שהמציאות תראה, מה אני רוצה להרוויח, זה סטייה מאיך הקדוש ברוך הוא באמת ברא את העולם. ולכן כשדוד המלך אומר, מה שקראנו, לב טהור ברא לי אלוקים, פירושו של דבר הוא מתחנן לקדוש ברוך הוא, תעזור לי לבנות בנפש שלי תכונה קבועה, תכונה אמיתית שמשתוקקת כל הזמן לפגוש את האמת שאתה שמת בתוך המציאות. כדי לפגוש אותך, אני צריך להיפגש עם האמת שמונחת בתוך המציאות, אז אני אוכל להיפגש עם השם אלוקיכם אמת. כן.
אני רציתי רק על הסיפור של דמה במתינה.
כן.
על כיבוד האב, הוא זכה בסופו של דבר, הוא זכה לפרה אדומה שנולדה בעדרו, ואז כן. זה כיסה לו את כל מה שהוא הפסיד
נכון.
על ידי כיבוד אב.
נכון.
אז זה בדיוק החיבור שם בנקודה הזאת, שכיבוד אב, אתה יכול גם מדעת עצמך לעשות את זה, אתה לא צריך את התורה בשביל זה.
נכון.
על כיבוד, אבל אומרים, אז שאלו, אז מה בני ישראל, איך לוקחים דוגמה מהגוי הזה על, על, על עם ישראל? אז אומרים, לא, החכמים אמרו, לא, שנה אחרת נולדה לו פרה אדומה, לומר, שעם ישראל מקיים את הדברים של פרה אדומה, למרות שהם לא מבינים את זה, למרות שאין לזה נגיעה
במציאות שהאדם חושב עליה, לכן הוא קיבל דווקא פרה אדומה, להראות שאצל עם ישראל זה לא רק מה שחושבים ולא רק מה שאתה חושב, מה שהשכל אומר, אלא אצל עם ישראל הדברים העמוקים נובעים דווקא מתוך הסיפור הזה של פרה אדומה. לכן בעם ישראל כיבוד אב ואם נמצא בחמש דיברות הראשונות, בין אדם למקום, לא בין אדם לחברו. נכון. כן?
רצון אמיתי של כל דבר במציאות, איך אני יודעת שאני באה לפגוש אדם, לפגוש מה שבמריאה, להצטייף לכל דבר במריאה, איך אני לומדת שאולת הדבר, מה אני אומרת, מה אני שואלת את עצמי,
טוב. אז אומר, כל דבר התורה מכוונת אותנו, רק נגיד באופן כללי, בהלכות שלה, לא, ההלכות של התורה ברובד הכי פשוט מכוונות אותנו להתייחס לאמת שבכל דבר, גם אם עוד לא פגשתי אותה, להתייחס. ככל שאדם עושה את העבודה הפנימית, מה שהמסילת ישרים יעשה כאן, שאתה כבר עובר לחסידות ולקדושה, אז אני גם בונה את הדעת להבין מה המפגש הזה מוליד. אבל אם אני מכוון לפי ההלכות של התורה, אני כבר מכוון לאמת שמונחת בדבר. להבין את זה בהשגה וברגש, זה כבר אם בניתי עולם פנימי שמחובר לאמת שמונחת בתוכו. לפי הפנימיות שבתוכי, ככה אני פוגש את הפנימיות שנמצאת בחוץ.
זה בדיוק הנקודה, כל כך חשובה, שהיא כל כך יודעים לדבר מוסר בגבוה גבוה, והלכה...
הם מתאימים,
ניתנה לאלה שמחמירים.
אני אומר, זה משלים, אי אפשר זה בלי זה, אי אפשר זה בלי זה, ברור. תורת השם תמימה משיבת נפש.
אז פתאום אומרים, בואו, איך אפשר
לדבר על הלכה בבית מדרש של חכמים ולומדי מוסר.
נכון.
הלכה, היא מגלה עכשיו.
נכון, נכון, ודאי.
אז אנחנו עוסקים שוב להלכה.
זה החוכמה הפנימית מלמדת שההלכה מגלה את זה.
בדיוק, בדיוק.
עד כאן היום.